חזרנו, אונקה דליבה. אתמול היה שבועות, אתמול קיבלנו תורה, אבל קורה לי פה משהו באולפן, גם אני בן אדם. נמצאת איתי פה גברת אטיאס, שכתבה את הספר קולי באשמורת, ספר שני שלה על הבית הקדוש הזה, הבית של רב חיים, ולפני הפרסומות, אני פשוט סיפרתי לה שאתמול בלילה פתחתי את הספר וראיתי תמונה של מרצפות בעמוד, זה עמוד החמישי, אבל העמוד הראשון בספר מבחינת צילומים, שבו מה שתפסו את עיניי היו המרצפות, עם עוד איזה מרצפת שמשלימה, כי כנראה פעם שיפצו ולא היה, הפשטות הזאת, הענווה הזאת של הבית הזה, אבל מה שרואים בתמונה, זה את הדרך אל החדר הזה, שכולנו היינו צועדים בו, לשאול שאלות על החיים שלנו, את רב חיים, חוזרים חזרה עם תשובה, מה שמראה התמונה הזאת, זה את השחיקה במרצפות האלה, של כל כך הרבה אנשים שנתחסו, ואז הגברת אטיאס עצרה אותי, זה היה לפני הפרסומות, ואמרה לי גם מה. דברי, דברי גברת אטיאס.
פשוט אמרתי.
מה זה הדבר הזה ומה קרה?
פשוט, דבר ראשון, כשאנחנו היינו בבית הזה, לא ידענו מה יקרה. רב חיים היה בחיים.
נכון.
וטיילנו בבית, נתנו לו לטייל בבית, אמרתי, רגע, בואי, אני עוצרת כאן. אני אוהבת את המקום הזה. אני מצלמת אותו. אני חייבת לראות את המרצפות של הבית.
עמדת במטבח, אני רואה, לפי הזווית.
נכון, נכון, מאוד יפה, יפה לך. והזווית הזאת היא לראות את הבית הפשוט הזה, וכאן את כל עם ישראל עומד כאן ומחכה, הרי כאן היו בצד שמאל נכנסים לרב חיים, ומבקשים על אותו ברכות, והרבנית בסוף, עם השולחן שם בסוף, היא הייתה מקבלת את האנשים.
זה השולחן של הרבנית, בדיוק.
בדיוק.
חידשו אותו, אני זוכרת, הוא לא היה כזה, ואחר כך הוא
בא כזה. כל הדמעות האלה, המרצפות האלה ספגו את כל הדמעות, את כל הכאב, את כל הצער. תראי איך הרצפות האלה פשוט כבר שקעו.
שקעו. בטן. שזה מדבר על אבן. עכשיו, אבל את אומרת משהו אחר, כי יש פה איזה משהו.
אז אני רוצה רק פשוט, מה שכתוב כאן, כן, אני רק אסכם את זה כאן.
בטח.
דבר ראשון, לפני שאני אסכם, באמת רב חיים עמד בעמוד הזה, והסתכל על העמוד הזה, על הבית שלו, ואמר שהספר הזה יפה מאוד.
אבל אנחנו לא מסבירות משהו למאזינים, וזה לא פייר.
נכון.
אז אני אסביר, ואת תעזרי לי להסביר. שבעצם, בגלל שסיפרת לפני הפרסומות שהספר לא יצא בזמן, כי לא הספקת, כי אנחנו נשים ואנחנו גם צריכות לעשות שבת ועוגיות, אז היה רגע שבו הראית לו את הספר הזה, במתכונת הקודמת, תסביר את זה.
אני רוצה להסביר.
כי יש פה צילום בתוך הספר של הוא מסתכל על המרצפות של עצמו.
אז אני רוצה רגע לדבר על זה, וזה נכון מאוד, ככה נסחפנו טיפה, כי התמונה הזאת באמת מדברת בעד עצמה, אבל פשוט זה התעכב, הספר התעכב, 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 פורים לא הספקתי, והרי אני בדרך כלל צילמתי, היינו מצלמים, לא אני, היו מצלמים אותו עם הספר הקודם למשל, והיינו שומעים מה הוא אומר על הספר, ואת זה הייתי מכניסה לספר, והייתי לוחת להדפיס את זה בדפוס אופסט. עכשיו הלכתי ורציתי לעשות את זה בדפוס דיגיטל, כדי להראות את הספר. אני מתעכבת ואני שולחת את זה לדפוס, ואז אני אומרת לו שהקובץ ששלחנו לא טוב, תעשה את הקובץ השני. איך זה נפל, לא יודעת, אבל הם עשו את הקובץ הישן. הקובץ הישן ממש לא טוב, בכלל לא בכיוון. אני מחכה את השבועיים האלה, כי זה קריחה בחום, וצריך לתפור וכו'. שבוע וחצי שבועיים אני מחכה, אני מקבל את הספר, זה לא הספר. אין, הייתי ממש...
כמה עותקים מהלא טוב הזה עשו?
לא משנה, עשיתי חמש עותקים, חמש עותקים כדי להביא לו...
להביא לרב חיים.
להביא לרב חיים. אז אמרתי, אם אני עכשיו חכות עוד שבועיים, יאללה, פספסתי את פורים, זהו. ואז אמרתי, אין מה לעשות, תדפיסו לי את זה, לפחות שאני לא אפספס את פסח. ואז הם ידפיסו את זה, ובאותו יום שזה הגיע, זה היה יום שלישי. יום שלישי, יום רביעי בערב, זה היה פורים, יום שלישי, אני מגיעה בערב. מגיעה את זה לבית, הבית התרגש, נרגש.
הבית ספר. זה לבית של רב חיים.
הבית של רב חיים, נכון. נרגש, באמת הספר יפה מאוד, עם תמונות, השקענו פה באמת הרבה תמונות, מאוד מאוד יפה, אמרו לי, אין בעיה, תבואי אחרי פורים, אנחנו נשתדל לעשות תמונה, והעיקר, מה הוא אומר? לי זה חשוב, העיקר משהו יגיד.
אז מי נתן לו את זה?
הבן שלו נתן.
בן שלו?
כן, ואז אני הלכתי. זהו, הלכתי.
אוקיי, הבאת את הספר לבית והלכת.
אמרתי, הסתכלו, אמרתי לכמה שתי עותקים. אמרתי, אין בעיה, נחכה לאחרי פור, לאחרי פורים, אני אבוא, בטח יהיה לי את התמונה, משהו יגיד, ויאללה, נוציא את זה לדפוס. זהו, קרה מה שקרה. ורב חיים, לא היה.
נפטר פתאום. יומיים אחרי שהבאת את הספר.
יום שלישי בלילה, יום שישי הוא נפטר.
וואו.
ואז בשבת הגעתי לשם, וכולם חשבו על הספר, כמה עיכובים היו לי עם הספר הזה. ואני מרגישה, ואז באמת באתי, ואמרתי, יש תמונה או אין תמונה? ואז הם אומרים לי, יש תמונה. ויש תמונה, מה אמר רב חיים?
מי צילם אותו?
מי שצילם אותו, ויש להם צלם הבית בדרך כלל. הבן שלו נכנס, הם מאוד אהבו את הספר, הספר באמת יפה, וגם עשו יפה. השתדלנו מאוד לעשות אותו
מכובד.
מוקפד ומכובד לכאלה אנשים גדולי עולם. השקענו בזה עד, תיאת, ממש, עד הסוף. שלא יהיה חצי. הכל, אנחנו רצינו להגיש משהו, מלכות. הם המלכים ואנחנו בשבילם. ואני רוצה שלדורות, באמת זה היה מאוד חשוב לנו, ובאמת אמרו לי שהוא אמר שהספר הזה יפה מאוד.
וכאן יש תמונה שתפסו אותו, בדיוק מסתכל על התמונה עם המרצפות, וגם התמונה שרב חיים מסתכל על המרצפות נמצאת בעמוד 7.
בדיוק, וכאן, וגם, הנה, בעמוד הבא, את רואה אותו, הספר.
וואו.
הוא ראה את הספר, זה פשוט, אתה חושב על זה ואתה אומר לעצמך, יש כאן איזושהי שליחות. הנושא הוא, ספר זה, זה ספר. עכשיו, שימו לב שהוא ספר, הוא הראשון, רב חיים, הוא הראשון שקרא את הספר, כן?
ויש לו את ה... אנחנו מכירים אותו עם השנים, כל עם ישראל, לא מישהו במיוחד, אבל יש לו את ה... איך אומרים את זה? תנועות הגוף, או את הדרך שבה הוא באמת מתעניין במשהו?
נכון.
אז יש לו משהו ב... איך שהוא מניח את הידיים, ואיך שהוא מניח את הגב, ואת הריכוז של העיניים, שאת רואה שמשהו באמת מעניין אותו.
זה לא, זה באמת אני מרגישה שיש כאן ספר שבאמת הוא מדבר על הנושא של תפילה וקרבה לבורא עולם. עכשיו שימי לב שהוא
היה ראשון. יש פה אפילו גפילטה פיש.
נכון, אז רגע שנייה. אז אני רוצה להגיד עוד משהו. הוא הראשון שראה את הספר. אחרי זה, מאותו רגע היינו צריכים להפוך את כל הספר לזכר צדיק וקדוש לברכה.
יואו, רגע, את כל המלל הייתם צריכים להוסיף.
כן, עכשיו את כל הלוויה הכנסנו, תמונות יפהפיות של הלוויה. אחרי זה את השבעה, יש שם סיפורים.
וכמה הספר גדל מהמקור אחרי?
גדל, החלפנו, גדל, עשינו כל מיני דבר. עכשיו, מה שגילינו, שבעצם כל הספר הזה, אנחנו בתחילה רצינו לעשות ספר הנושא של תפילה עם הרבנית.
כן.
וכל בני הבית שמספרים עליה.
כן.
ואיך, איך הם, אני רציתי בעצם לחזק את הנושא הזה של תפילה דרך דמות, לא דרך מוסר, אלא דרך הדמות. ולפעמים דרך דמות אפשר להתחבר ולעשות את הדברים הקטנים האלה שאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא. פתאום אתה מגלה, אחרי שרב חיים כבר לא נמצא, אתה פתאום מגלה שיש בספר מלא סיפורים שקשורים גם לרב חיים. כי כל דבר הייתה שואלת אותו וכל דבר, אבל לא שמת לב את זה כשהוא חי. עכשיו, אז יש כאן הרבה מאוד סיפורים גם עליו וגם עליה. הנושא הוא תפילה וקרבה לבורא עולם. והיא הייתה אומרת שהרבנית הייתה אומרת, הכל זה מתנת חינם. אז תבקשי, הוא ייתן לך, רק תבקשי. עכשיו, לבקש זה לאו דווקא בשחרית, מנחה וערבית, אלא זה פשוט תדברי איתו. ברגע שאתה מדבר איתו, אתה מתחבר אליו יותר.
נכון.
כשאתה מתחבר אליו יותר, אתה גם מקבל. אין, זה הסיפור, וזה הדור הזה, צריך, זה הספר, הוא נושא מסוים שמדבר גם על הפריים, גם על הנגות, הוא מאוד הקפיד על הנושא הזה של תפילה, גם אצל הבנות שלו ואצל הבנים, זה היה נושא מאוד 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 חשוב.
הוא דיבר על, גם על תפילה שהיא באמת 3 פעמים ביום,
כן.
אבל גם על, על, על איך אני עושה את זה.
אני אגיד לך, אם את כבר מדברת, הרבנית קולדצקי, יש כאן המון דברים על הרבנית קולדצקי.
כן.
אני רוצה רגע להקריא את מה שהיא אמרה בנושא של תפילה, אולי זה, כי כשאתה אומר תפילה, אתה אומר, רגע, שנייה, עכשיו אני תפילה, לא מורכזת, אין לי זמן, יש לי זמן, זה לא כזה, כל אחד איכשהו מסתכל על זה.
כן.
אז הרבנית קולדצקי אמרה משהו מאוד מאוד יפה, בשם הסטייפלר, וגם בעלה, אני חייבת רגע להקריא לכם את זה. זה מה שרבנית קולדצקי, ואני מקריאה. סבי מרן הסטייפלר, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר לבעלי הגאון רבי יצחק קולדצקי שליטה, אישה שמתפללת מתוך הסידור, גם אם היא לא מכוונת, זה כבר 50% כוונה, ויצאה ידי חובה לפי כל הדעות. עצם העיון בסידור והרצון להתחבר ולהתפלל שווה ערך ל1,000 סגולות.
אין לי מה להגיד. רק לבצע. בואי נצא שוב להפסקת פרסומות, ונחזור לסכם את מה שלב יכול להבין ולראות אל תוך השמיים. אז פרסומות וכו'. שלום ג'סיקה אלפרין.
שלום אפרת ברזל.
מה העניינים יקירתי?
ברוך השם, השתבח שמולד.
מבינה שכל ביס שאני עושה ולפניו מברכת את עולה במחשבותיי. אני בסדר, אני לא בסדר, אני לא בסדר. בואי תדברי איתנו על, 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 על הצמח המופלא הזה, שהוא כל כך בסיס של העולם ובסיס של המוציא, אבל יש כל כך הרבה דברים שמסתתרים בתוך, בתוך הקליפות שלו.
כן. אז לפני שנדבר על הצמח עצמו, אנחנו נדבר רגע, בגלל שגם שנת שמיטה, אני אנצל רגע את, את המומנטום, לדבר שנייה על העוצמה של הקדושה של הצמח, שדווקא הוא מיוצר פה בארץ ישראל.
דברי אלינו.
בעצם, בפרשת כי תבוא, אנחנו מדברים שם על זה שהשם מביא אותנו לארץ ישראל, ובחג השבועות אנחנו באים ומביאים את כל הראשית התבואה שלנו בצורה מוגמרת. ובעצם אותו הפרשה מופיע בתוך ההגדה. עובד ארמי היה אבי. וכבר שם במצרים אנחנו מקבלים את ההכנה לזה שאנחנו נגיע לארץ ישראל ונקבל את התורה. אבל מעבר לזה, שניכנס לארץ ישראל ונעבוד את האדמה ונצמיח ממנו את היבול, שרק ארץ ישראל בעצם מצמיחה את היבול בקדושה, אז אנחנו יודעים את זה בגלל ששמיטה זה רק פה באדמות ארץ ישראל.
נכון.
ואז אנחנו ניקח את היבול הזה ואנחנו נבוא איתו לבית המקדש, וזה פסוקים שאנחנו אומרים בעצם. עובד ארמי היה אבי, והנה, עשינו את כל היציאת מצרים, את הכניסה לארץ, ובסוף עבדנו את האדמה שאתה נתת לנו, והנה היבול. ובעצם יש בתוך זה המון המון כוח. כי אני לא יודעת אם את זוכרת, אנחנו הכנסנו ספר תורה בסוכות, בחג הסוכות, בכל יום הסוכות האחרון.
כן.
ואנחנו הכנסנו את זה לאיזשהו יישוב קטן, התחלתי בשומרון.
נכון.
באמצע נוואר, מה שנקרא. וכשהיינו שם, אני קצת הסתכלתי ככה על המפות. לנסות לראות בעצם איפה אנחנו בארץ ישראל.
כן.
כי ראינו את כל עמק הירדן, וראינו את ירדן מעבר לגבעות המדהימות האלה.
לא, איזה תמונות.
כן. ואז פתאום הבנתי משהו, שלראשונה הבנתי, זה שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, לא בכל ארץ ישראל, לצערנו. אבל יש פה איזה טריק שאנחנו עוד לא קלטנו אותו, עם הציפינו פה. אנחנו בעצם, בעצם אנחנו נמצאים פה וחיים פה, ויש את מדינת ישראל כביכול, והצבא החזק וכל זה. אבל בשטח על פני האדמה, בשטח על פני האדמה, אנחנו אמנם יותר בכמות, אוקיי? בתוך התשע מיליון האלה אנחנו הרבה יותר בכמות, אבל בשטח על המפה אנחנו תופסים כמות ממש קטנה של אדמות.
Mm-hmm.
כי אנחנו חיים, עם ישראל חי על הגובה, בבניינים.
כן. Okay. זאת אומרת שאם היו פורסים אותנו, המראה okay. היה אחר.
אז מה שקורה זה שאני נפעמתי לראות את זה, שבעצם העם שאנחנו חיים איתו פה,
כן.
אמנם הם קטנים בכמות, בהרבה, הם 2 מיליון, 2.5 מיליון, אבל הם מחזיקים בכמות הרבה יותר גדולה של אדמה, הם פשוט מתפזרים על פני האדמה,
כן.
כי הם חיים על האדמה והם מחוברים לאדמה.
רגע,
ואנחנו,
כן.
אנחנו מצד שני פשוט חיים בקומה 32, 29, מה שנקרא, היום הלכנו לגבעים, אבל אנחנו תופסים את מרחב האווירי יותר מאשר את האדמה עצמו. וזה ממש ממש צייר אותי, כי כמו שאת יודעת, אני גם מתעסקת עם פארמה קלצ'ר, שזה חקלאות בר קיימא.
נכון.
ואת כל החקלאות האורגנית, ופתאום הבנתי שאומנם אנחנו חזרנו, כמו שהשם הבטיח לנו, לארצנו, ואנחנו נמצאים פה, אחרי 2,000 שנה של גלות, אבל אנחנו עדיין חסרים בחיבור לאדמה שלנו.
וואי. אני חושבת על ילדים קטנים, אבל גם אנחנו כמבוגרים.
כן, כן.
זאת שמצמיחה את ה... תמיד, בדמיון, תמיד שבועות נתפס עם שיבולים בגלל מגילת רות. אבל פה את אומרת, המרחק שלנו מהאדמה הוא גם המרחק שלנו ממה שאנחנו אוכלים ומהתבועה?
כן. אני... זאת אומרת, אנחנו... זה מדהים שהשם בעצם... בכל חג, אוקיי, אנחנו רואים שיש את המאכלים של אותו חג ואת ההבנות העמוקות של אותו חג, אבל אולי מיותר מכל החגים, פה בשבועות יש את הקשר הזה של החיבור של האדמה ואת מה שהוא מצמיח ואת בעצם את הסוף של המהלך המטורף הזה שעם ישראל עושה ממצרים, עם היציאה, עם קבלת התורה במדבר, אמצע נוואר, כניסה לארץ, עבודת האדמה, ואז היבול מגיע שם בפרשה כתוב, במקום שהשם יבחר לשים את שמו. זאת אומרת, עוד אין אפילו ציון של בית המקדש בהר הבית, אוקיי? זה כאילו, עדיין... אנחנו באיזשהו סימן שאלה שם בפרשת כי תבוא לגבי איפה הולך להיות המקום הזה שהשם יחליט לשים את שמו שם. אז ואני מרגישה שעם החיבור הזה בעצם להבנה של מאיפה היבול מגיע, לאן הוא הולך, מה הוא תומן בחובו, מה זה אומר לגבי החיות שלנו, הבריאות שלנו, בריאות של האדמה, הקדושה של האדמה. ואז בסוף להביא את המוצר הסופי הזה, הגמור הזה, לבית המקדש, שזה הסי בעצם, אוקיי? אנחנו יודעים שזה גם החג שבעצם סוגר את כל המהלך של כל החגים של השנה, ואנחנו מגיעים שם על הסי הגבוה ביותר, כן? בשנה, שזה קבלת התורה.
יש משהו, ג'סיקה, בקשר הזה בין אדמה, תבועה, אדם, ברכה, הזנה, היה לי משהו, ושאני חייבת לשאול אותך את זה, ואף פעם אין לי זמן, היה משהו בחיטה עצמה, או, את יודעת, תמיד מתבלבלדים בין חיטה וסעיר, סעורה, חמשת מיני דגן, שיפון, כוסמין ושיבולת שואל, נכון? חמשה מיני דגן. היה משהו בשבועות לפני כמה שנים, שבשביל לקשט את השולחן של החג, אז קניתי סתם באיזה מקולת בני ברקית חבורת אלומת שיבולים כזאת ותקעתי אותה באמצע השולחן. עכשיו, כמה חודשים אחר כך, היא נראית יבשה כזאת כלום, וכמה חודשים אחר כך נתתי לקטנים שלי לליבי ויתמר לקלף את הקליפות, ובאמת יצא משם מין כזה, לא יודעת, כזה ששמים בצ'ונט, חיטה, נו. עכשיו, אמרתי להם, זה לא הייתה שנת שמיטה, אמרתי להם, בואו נשתול את זה בגינה, הנה קרבה של אדמה, בני ברק, ותקשיבי, אחרי ימים, הדבר הקשה הזה, והמיובש הזה, שלך תדעי כמה גלגולים הוא עבר במקולת, ומאיפה הוא בכלל הגיע, ומאיפה הוא השיג את זה, המקולניטיק, תקשיבי, צמח עשב חיטה.
ברור.
אבלה,
אכלנו
את זה, איסרנו את זה. רגע, שנייה, אני בהתלהבות שלי. מאיפה הייתה שם חיות ג'סיקה אלפרין?
אז אני אספר לך יותר מזה. לפני 150 שנה בערך, שהחוקרים האנגלים הגיעו למצרים, הם פשוט בלי פחד נכנסו לתוך כל המקומות קבורה של המצרים. ואנחנו יודעים שהמצרים קברו את עצמם עם אנשים שלהם, עם הסופים שלהם, עם התבועה שלהם, כי הם חשבו שהם הולכים לקום בעצם בתחיית המתים על האדמה עם כל החומר, כן? הם התייחסו למוות בתור משהו שהם קמים עם כל החומר שלהם. ונמצאו בתוך האתרי הקבורה שלהם חיטה עתיקה שקוראים לה כמות.
כמות?
זה השם שלה, כמות.
כן.
זה חיטה מעורכת כזאת, היא באיכות מאוד גבוהה. והם לקחו את החיטה. תקשיבי, החיטה הזאת היא קבורה בתוך הבתי קבורה שלהם 3,000 שנה, 3,500 שנה. וזה... הם לקחו את החיטה והם הצליחו להנביט אותה, והיום יש כמות לקנייה, זאת אומרת אפשר לקנות את החיטה הזאת, זאת טבע, ואוכלים אותה. אז תתארי לך, הזרע נמצא בתוך הגרעין שלו סגור ועטוף, כן. וגם הבתי קבורה האלה כנראה היו מקומות מאוד יבשים במדבר וקרירים, אז הם נשמרו, ואפשר היה גם להנביט אותם אחרי 3,000 שנה.
אז מה אני מתלהבת אחרי שחצי...
ולקבל מהם תבועה, לקבל מהם תבועה, וזה אחד הסיבות שבגלל זה אני מאוד ממליצה למטופלים שלי לאכול דגנים מלאים, כי דגן מלא בקיפה שלו, הוא עדיין יש בו את החיות הזאת של להתחדש ולברום מתוך עצמו עוד כמור. וזה מה שאנחנו רוצים לאכול, אנחנו רוצים לאכול את האנרגיה הזאת דווקא. מתוך המזון שלנו. ולחיטה יש עוד משהו שאין לשאר הדגנים, לאורז ולקוסמת ולקינוע. חיטה היא משהו שמגיע ללב. הרי מה אומרים לנו בבוקר? ליטול ידיים ולאכול פת, פת שחרית.
נכון.
כדי לא להפוך להיות פטים במשך היום. כדי שיהיה לנו מה שנקרא...
דעת. וואי, נכון, כמו התינוק שיודע לדבר
ומחכה.
יו, ג'סיקה.
לחיטה יש את היכולת האנרגטית הזאת של להרגיע את הלב ולהזין את הלב. להזין את הלב בצורה עמוקה. לא סתם, אני חושבת שהקדוש ברוך הוא בחר דווקא בדגן הזה, אפילו שהוא בעצם נוצר פה בחיטה העתיקה ביותר, נוצר פה לפני אלפי שנים באזור שלנו, אבל אני חושבת שיש פה עוד משהו שבאיכות של החיטה יש משהו אנרגטית שהיא פשוט, הוא מסביע את הלב. והנה הוכחה נוספת, שתסתכלי היום למשל כל הקומפורט פוד, אוקיי? תחשבי על קומפורט פוד. מה הקומפורט פוד אחי? הרי זה הפטיסרי האלה, כל ההוגות והקרואסונים והפסטות, וזה זה לא סתם. כי המשיכה של הלב, כשהוא רוצה את, את ההרגעה הזאת, זה בדיוק לשם הוא הולך, לחיטה.
מדהים.
שמה שקרה לימים, בגלל שיש לו את התכונה המדהימה הזאת, אז קלקלו אותה, כמו שאנחנו יודעים לקלקל דברים.
את אוכלת לחם ואת בכלל את הולכת למחשבות אחרות. טוב, אני יכולה לדבר איתך שעות,
אבל שנייה שנייה, אני רק רוצה לדבר על הקלקול, כי זה חשוב, כי החיטה כן התקלקלה בשנים האחרונות, כי תמצאו ממנה את הזנים עם הרבה הרבה גלוטן, כדי שהקרוסונים והחלות וכולם יעמדו ככה יפה בחלון הראווה. והיום יש הרבה אנשים שהם רגישים לגלוטן, לא בגלל שהחיטה לא בסדר, בגלל שהזנים של החיטה שהצלחנו לשבח בשביל שיהיה להם המון גלוטן, הם פחות מאוזנים. אז אני מציעה ללכת לבחור את הזנים העתיקים, כמו הקוסמין וכמו הכמות, ולא דווקא את הזנים האלה שהם המשובחים האלה שמנפחים לנו את החלות יפה יפה, אבל הם עתירי גלוטן, ואז אנחנו מצליחים איכשהו לפתח איזשהו רגישות, ואנחנו יודעים שאנחנו בדור שרגישים לגלוטן כמעט 50% מאיתנו.
אני מבטיחה לך, מבטיחה לך בלי נדר להשתפר. ותמיד שאני שומעת לך נעים דברים טובים.
להתראות, אהובה יקרה.
תודה ג'סיקה, תודה שדיברת איתנו. להתראות, ביי מאמילי. להתראות. סיימנו שעה שנייה, אומקה דליבה, פסח בגד, אפרת ברזל, בתיאבון.